פרשת נשוא, שהוא פרשה כפשוטה. הפרשה זה ממש המשך של הפרשה הקודמת. דיברנו על הספירה של השבטים, חלוקה לדגלים, ובעצם הסידור של עם ישראל מסביב למשכן. ולקראת סוף פרשת במדבר ניתן תפקיד ללוויים. הם חולקו לשלוש משפחות, גרשון, קהת ומררי, כשכל משפחה מקבלת תפקיד, הם גם מקום לחנייה סביב המשכן וגם תפקיד איזה חלק הם נושאים ולוקחים ואחראים עליו במשכן עצמו. ולאחר שספרנו את כל השבט וחילקנו אותו בעצם למין סוג של דגלים, כל אחד איפה, כל משפחה מתוך שבט לוי, גרשון, קהת ומררי, איפה הם בדיוק חונים, הקדוש ברוך הוא ציווה בסוף פרשת במדבר לספור עוד פעם כל משפחה, אבל רק את האנשים שראויים לעבודה, מבין 30 עד בין 50, בשביל לדעת כמה אנשים ראויים לעבודה. הציווי הזה התחיל עם משפחת קהת, למרות שהספירה הרגילה התחילה עם משפחת גרשון, לפי הגיל, גרשון, קהת ומררי, הספירה של הראויים לעבוד התחילה מקהת, מהסיבה של חשיבות, בגלל שזה עבודה, אז הולכים לפי חשיבות העבודה, וקהת סוחבים את כלי הקודש, שזה הדבר הכי חשוב. ועכשיו אנחנו ממשיכים, פרשת נשוא, זה עוברים לספור את בני גרשון שראויים לעבודה, מבין 30 ל-50, ואחרי זה את בני מררי. עכשיו, המשך הפרשה, יש לנו את העזרה על טומאה, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, אחרי זה קצת אדם שגוזל ומשקר שהוא לא גזל, צריך לתת קרן וחומש, ואחרי זה פרשת סוטה ונזיר. ההקשר של כל הסיפור הזה לספר במדבר, אז הפרשנים, יש כל מיני הסברים, אבל בגדול נראה לי שההסבר המרכזי והכי מניח את הדעת, זה שהספר במדבר בעצם, אחרי שספר ויקרא סידר לנו את המשכן עצמו ואת העבודה של המשכן, אז הספר במדבר מרחיב את זה לכל עם ישראל, כהכנה לכניסה לארץ, כאילו כל עם ישראל הופך להיות קדוש. ואז מסדרים את הדגלים ומסדרים את הכל מסביב. אחרי שכל עם ישראל קדוש, יש כל מיני ציוויים שקשורים לקדושה של עם ישראל. למשל, לשלח מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, כי יש מחנה, ניתה קדושה בכל עם ישראל. אחרי זה, את האדם שגוזל, אז יש לנו חברה, יש לנו חברה מתוקנת, מסודרת, קדושה, אז אסור לגזול אחד את השני, אסור לגזול אפילו את הגר. החז"ל אומרים שזה גזל הגר, כמו שנראה בהמשך. אז גם גר, שהוא לא בדיוק בתוך המחנה, כאילו לא קיבל דגל או שבט, גם אותו אסור לגזול. וסוטה זה גם טומאה של מחנה. כן, איך עם ישראל, לא בתוך המשכן, אל תהיה טמא כשאתה מגיע רק למשכן. איך שומרים על קדושה בעם ישראל? סידרנו את השבטים, את המשפחות. הדבר הכי מהותי והכי משמעותי למשפחה, זה לשמור על קדושת הבית, איש ואישה. ולא חלילה סוטה. ונזיר זה תיקון. חז"ל אומרים, כל הרי סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. אז נזיר זה בעצם תיקון של סוטה. או תיקון בכלל שלה. אם אתה, עם ישראל אמור להיות קדוש בחיים. זה קדושה שמופיעה בחיים. אם אתה לא יודע להסתדר עם קדושה בחיים, אז תתנזר. תהיה נזיר, תלמד איך מתנהגים, ואז תחזור להיות אדם רגיל שהקדושה שורה עליו בתוך החיים ולא מחוץ לחיים. בסדר, זה ההסבר הכללי של פרשת נשוא. ונתחיל עכשיו בעזרת השם את הפסוקים בפנים. ודבר אדוני משה לאמור, נשוא את ראש בני גרשום, גם הם, מה זה גם הם? כמו שבט קהת, שאחרי שספרנו את כל המשפחה, ספרנו את הראויים לעבוד, אז עכשיו תעשה את אותו דבר לשבט גרשום, למשפחת גרשום, לבית אבותם למשפחותם, מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם, כל הבא לצוות צבא, לעבוד עבודה באוהל מועד, כן? זה צבא, זה חיילים, יש להם תפקיד, יש להם משמרת, יש להם עבודה. זאת עבודת, מה הצבא שלהם, מה התפקיד שלהם? זאת עבודת משפחות הגרשוני, לעבוד ולמסע. כן, אז על לעבוד ומסע, אז יש הרבה פירושים, אבל ללוויים יש עבודה לשאת את המשכן, ועבודה זה השירה, זה השמירה על המשכן או על המקדש, אחרי זה בהמשך, כשכבר אין את הנסיעה של המשכן כשנכנסים לארץ. אבל מה העבודה הספציפית שלהם? ונשאו את יריעות המשכן. ואת אוהל מועד, יריעות המשכן זה היריעות התחתונות, הכבשים. את אוהל מועד זה העיזי, מכסה ומכסה התחת אשר עליו מלמעלה, כן? זה האורות אלים מאוד דמים ואורות חשים. ואת מסך פתח אוהל מועד, הווילון המזרחי, בכניסה לאוהל מועד. ואת קלעי חצר, ואת מסך פתח שער החצר. קלעי חצר זה הבד שמקיף מבחוץ את המשכן, מתחם את החצר. אשר למשכן למזבח סביב, ואת מטריהם ואת כל כלי עבודתם, ואת כל אשר יעשה להם ועבדו. כל הכלים שקשורים ליריעות ולמסכים ולווילונות, לכל הדברים האלה, הם קשורים לבני גרשון. על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני לכל מסעם, לכל עבודתם, ופקדתם להם במשמרת את כל מסעם. מה זה על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני? אז אומר פה רשי, על פי אהרון ובניו, איזה אהרון ובניו? כמו שיש עוד פסוק. זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד, ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. אהרון הכהן ממונה עליהם על ידי איתמר בן אהרון הכהן. אנחנו ראינו בשבט קהת, יש, זה קצת מבלבל פה, אני חייב לעשות בזה קצת סדר. לכל משפחה בשבט לוי, גרשון, קהת ומררי, היה כמו נשיא שבט, נכון? היה לנו את אליצפן בן עוזיאל, את אליסף בן לאל, את צוריאל בן אביחיל. הם היו כמו נשיאי המשפחות בתוך השבטים. אבל על העבודה של קהת, גרשון ומררי, ממונים אלעזר ואיתמר, שני הבנים הנותרים של אהרון. אלעזר, שהוא יותר בכיר, הוא מופקד על שבט קהת, על משפחת קהת, על העבודה של כלי הקודש עצמם, וגם כמו שהתורה אמרה במדבר, שהוא ממונה על ממש על הקטורת ועל השמן, ועל ממש על הדברים הכי חשובים, ואיתמר אחראי על משפחת גרשון ומררי, על הכיסויים ועל הקרשים, בסדר? אז רשי אומר, על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני, איך אהרון ובניו אחראים על זה? זאת עבודה של משפחת הגרשוני, ומשמרתם ביד איתמר. איתמר הוא הנציג של הכהנים להיות אחראי על הלוויים האלה. אבל יש פה פרשנים פשטנים שאומרים שחוץ מאיתמר, גם אהרון הכהן היה אחראי על הכל. זה לא אהרון הכהן על ידי איתמר, כמו שרשי פה אומר, אלא באמת אהרון היה ממונה באופן כללי. כאילו להגיד מי עושה מה ומתי זזים ומתי הולכים, ובעצם להיות אחראי כולל כזה. טוב, אז גמרנו בני הגרשוני, עכשיו עוברים לבני מררי. בני מררי משפחותם ואת אבותם, תפקוד אותם. בין 30 שנה ומעלה עד 50 שנה, תפקדם כל הבא לצבא לעבודה, לעבוד את עבודת אוהל מועד. וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד. מה התפקיד של משפחת מררי? קרשי המשכן ובריחה ועמודה ועדניו. הדברים הכי כבדים. הגבלנו את זה, נחזור על זה עוד פעם בסוף פרשה הקודמת, הגבלנו את כל הסיפור הזה של קהת גרשון ומררי, כמו אדם, לא אנחנו, הכוזרי, מקביל את זה ככה. וכמו שלאדם יש איברים פנימיים, שזה הכי חשוב, זה משפחת קהת, זה הארון והמנורה והמזבחות וכולי, יש את האור והבשר, שזה כמו הכיסויים, החיפויים של המשכן, שזה משפחת גרשון, ומשפחת מררי אחראית על השלד, על הדברים הכבדים. כן, אז על הקרשים, על הבריחים שנכנסים בתוך הקרשים או מחוץ לקרשים ומחזיקים אותם, על העמודים שמחזיקים את הפרוחות, ועל האדנים שמחזיקים מלמטה את הקרשים. ועמודי חצר סביב ועדניהם ותתותם ותריהם וכל כלי מחולבתם, ושמות תפקדו את כלי משמרת מסע. מה זה בשמות תפקדו? ממש תמנו, זה לא להגיד, טוב יאללה, משפחת מררי, אתם אחראים על הקרשים, אלא להגיד ממש לכל בן אדם על מה הוא אחראי. יש הרבה קרשים, יש הרבה אדנים, בסדר? למנות ממש בשמות. כשאומרים לקבוצה גדולה, אתם אחראים על, אז בסוף אף אחד לא עושה את זה, נכון? צריך להגיד ספציפית לבן אדם. זאת עבודת משפחות בני מררי לכל עבודתם באוהל מועד, ביד איתמר, בעין אהרון הכהן. אז איתמר היה אחראי גם על משפחת גרשון וגם על משפחת מררי. ויפקוד משה ואהרון ונשיאי העדה את בני הקהתים משפחתם לבית אבותם. עד כאן זה הציווי. תספרו את משפחת קהת, גרשון ומררי. קהת זה עוד בסוף פרשת במדבר. מבין 30 עד 50 תספרו אותם. עכשיו משה מתחיל בפועל לספור אותם. ויפקוד משה ואהרון ונשיאי העדה את בני הקהתים משפחתם לבית אבותם, בין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד. והיו פקודים למשפחותם 2,750. בסדר? משפחת קהת, מבין 30 עד 50, מי שראוי לעבודה ממש בפועל, זה 2,750. מתוך כמה? כמה בכלל היה לשבט קהת מבין חודש ומעלה בפרשה הקודמת במדבר? 8,600. בסדר? אז תעשו את האחוזים. 2,750 מתוך 8,600. זה בערך רבע. נכון? קצת יותר מרבע. אולי מתקרב לשליש אפילו. טוב. לאנשי סטטיסטיקה וחשבונאות, יש פה פרשות מדהימות לעשות חישובים. אלה פקודי משפחות הקהתי כל העובד באוהל מועד, אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה. שני. ופקודי בני גרשון משפחותם ודבותם, בין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד, והיו פקודי משפחותם ודבותם 2,630. עכשיו, בני גרשון, כמה הם? ראויים לעבודה בין 30 עד 50? 2,630, פחות מקהת, נכון? קהת 2,750, קרוב. הם 2,600, 120 יותר, כן? 120 פחות. 2,630, מתוך כמה? כמה הם היו בכללי בין חודש ומעלה בפרשת במדבר? 7,500. אז זה פחות או יותר אותו יחס, נכון? הם 8,600 ו-2,750, הם 2,630 מתוך 7,500. באמת, זה לא ממש אותו יחס, זה קצת יותר, יש להם, באחוזים יש להם יותר מבני 30 עד 50, באחוזים. אבל זה עדיין פחות או יותר אותו פרופורציה. ופקודי משפחות בני מררי, משפחות אלוות עבודה בין 30 ומעלה ועד 50 שנה, כל הבעל הצבא לעבודה ואוהל מועד, עכשיו עוברים למררי, והיו פקודי משפחותם 3,200. הם הכי הרבה. נכון? יש לנו את מררי, אחרי זה קהת, אחרי זה גרשון, בראויים לעבודה. בין 30 עד 50, יש להם 3,200. ומה המדהים? שבמספר הכולל, בין חודש ומעלה, כלומר, משפחת מררי מבין חודש ומעלה, הם הכי קצת. הם 6,200. ויש להם הכי הרבה בין 30 ל-50. כלומר, אצלהם זה יותר מ-50%. 3,200 מתוך 6,200, זה יותר מ-50%. הם, הקהת וגרשון, מגרדים את השליש, ומררי הם 50%, שזה נתון מעניין, כאילו, לא ראיתי התייחסות אליו, אבל זה נתון מעניין. אלה פקודי משפחות בני מררי שפקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה. כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיא ישראל את הלווים, משפחותם ואת אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע, אמרנו קודם, לעבוד ולמסע. אז גם פה, עבודת עבודה. אז רש"י אומר שעבודת עבודה זה שיר שהם היו מנגנים בבית המקדש או במשכן, שהם היו עושים שיר לקורבן. בקורבנות היו משוררים שיר מתהילים, למנגנים, נכון? אז זה נקרא עבודת עבודה. זה לא עבודה עצמית, אלא זה עבודה לעבודה. ועבודת מסע זה כפשוטו, אומר פה רש"י. והיו פקודיהם, עכשיו התורה כוללת את כל, את גרשון, קהת ומררי, כמה הם יצאו ביחד מבין 30 עד 50? 2,580 מתוך כמה? מתוך 22,000. לוויים היו לנו בסך הכל הכללי 22,000, ומתוכם 8,580. כן, אז כמו שאמרנו, זה קצת יותר משליש בסך הכל הכללי. כן, מררי היו כמעט, היו מעל חצי, אז זה התאזן פה ליותר משליש. על פי אדוני פקד אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו, ופקודיו אשר ציווה אדוני את משה. טוב, שלישי. אז גמרנו בעצם פה, ממש בסוף פרק ד', שלישי של פרשת מסעו, מסתיים בעצם הסידור של עם ישראל, נקרא לזה. אוקיי? מסדרים את עם ישראל, בהתחלה סופרים את השבטים, מחלקים אותם לדגלים, מסדרים לכל דגל מקום, בפנים מסדרים, סופרים את הלוויים, מסדרים אותם לפי משפחות ואת משה ואהרון, כל אחד לפי הצד שלו. עכשיו סופרים את אלה שראויים לעבודה מתוך הלוויים, ונותנים לכל משפחה לא רק כיוון איפה הוא מסביב למשכן, אלא גם איזה עבודה יש לו במשכן. ופה בקטע הזה מסתיים בעצם הסידור של עם ישראל, איזה מין השראת שכינה כללית כזאת על עם ישראל. זה היה בהר סיני, היה לנו בהר סיני השראת שכינה, זה עבר למשכן בספר ויקרא, ומהמשכן זה עובר לכל עם ישראל, בסדר? עכשיו מגיע הציווי בתחילת שלישי, וידבר נעל משה לאמור, צו את בני ישראל ישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמי לנפש. תמי לנפש זה תמי מת. לתמי נפשה דאנשה, אומר רש"י פה. אומר התרגום, סליחה. אז יש לנו שלושה תמיים שמצווים לצאת מן המחנה, מצורע, זב ותמי מת. ואומרים חז"ל שעם ישראל היה מחולק לשלוש מחנות. זה נקרא, מכונה, מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. מחנה שכינה זה אוהל מועד. מחנה לוויה זה איפה שהלוויים חונים, ומחנה ישראל זה איפה שישראל חונים. אז צרוע הוא הכי גרוע. דיברנו על זה בפרשת תזריע ומצורע. הוא הכי גרוע, הוא דיבר לשון הרע, הוא הפריד בין איש לחברו, הוא יוצא מכל שלושת המחנות, צריך להיות במדבר, גם מחוץ למחנה ישראל. זב יכול להיות במחנה ישראל ואסור רק במחנה שכינה ולוויה. ותמי נפש, תמי מת, הוא מותר אפילו במחנה לוויה, הוא אסור רק במחנה שכינה, רק בתוך המשכן אסור לו להיות. מזכר עד נקבה תשלחו, אין הבדל בין בן לבת, אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יתמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. אגב, זה מאוד 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 מסביר, אתם זוכרים פרשת שמיני בספר ויקרא, שאלנו מה הקשר לספר ויקרא על כל הטמאים שם, וכל הטומאות, זב, זבה, יולדת, מצורה. זה בדיוק ההקשר. כשעושים לך משכן ועושים לך קדושה, אתה צריך לדעת מי אסור לו להיות בפנים. ויעשו בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. כן, האמת שרש"י אומר שהפרשה הזאת נאמרה ממש ביום שהוקם המשכן, כאילו זה לא כאן. אבל כמו שאמרתי, שאחרי שסידרו את כל עם ישראל צריכים לתת להם הוראות איך מתנהגים במחנה קדוש, כן? והיה מחנך קדוש, אז זה ממש כפשוטו כאן, בלי קשר דווקא למשכן. וידבר עיניים השם לאמור, דבר בני ישראל איש איש, איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל באדוני, ואשמה הנפש ההיא, לא כתוב איזה מעל, למעול מעל באשם, ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. אז חזל אומרים, חזל עוזרים לנו פה, ואומרים שמדובר פה על גזל. למדנו בספר ויקרא, כן? בקורבן עולה ויורד, על, סליחה, באשם, לא בקורבן עולה ויורד, לפני קורבן עולה, באשם, למדנו על אשם גזלות. מה זה אשם גזלות? אדם שקיבל בפיקדון, או בתשומת יד, או בשמירה, או הבטיח משכורת למישהו, כל צורה של התחייבות ממונית, או גנב באמת ממישהו, כן? ובא אליו הבן אדם אומר לו, תביא לי את זה, והוא נשבע שאין לו את זה, ואחרי זה הוא חוזר בתשובה, הוא צריך לתת את הדבר שהוא גנב, פלוס חומש, פלוס להביא קורבן אשם לבית המקדש. וזה חוזר פה בפרשה שלנו, אומרים חזל, ללמד אותנו שני דברים. א', שהוא צריך להודות מעצמו, והתוודו את חטאתם אשר עשו. אגב, מפה גם למדו בכלל את מצוות וידוי, והתוודו את חטאתם. זאת אומרת שמתי אתה חייב קרן חומש ואשם על גזל? רק אם הודית מעצמך, לא שתפסו אותך. אם תפסו אותך, אתה נותן אולי כפל, או לפי הכללים. אבל פה, אם הודית מעצמך, אתה חייב את הקרן חומש ואשם. וגם עוד דבר אחד, ואם אין לאיש גואל, אומרת התורה עכשיו, להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני לכהן, מלבד אל הכיפור משחרר בו עליו. מה קורה? שהאדם שגנבת ממנו ואתה רוצה להחזיר לו מת, ואין לו יורשים. עכשיו, איך יכול להיות שאין לי יהודי יורשים? תעלה עוד דור למעלה, עוד דור למעלה, עוד דור למעלה, תמיד יש יורשים. אומרים חזל, זה גזל הגר. אם גזלת גר, לגר, גר, גר שהוא מתגייר הוא כמו תינוק, אז אין לו יורשים. אז אם הוא מת, נותנים את הקרן והחומש, את הממון הזה, נותנים לכהנים של אותו משמר בבית המקדש. זה שני החידושים בפרשה שלנו. עכשיו, למה זה נכתב כאן? זה צריך להיות בספר ויקרא, עם הקורבנות, עם מה הקשר לכאן? אז אמרנו את זה כאן, הזכרנו את זה בתחילת הפרשה, אומרים פה הפשטנים, שזה מין כללי התנהגות בחברה, אחרי שסידרו את החברה, את עם ישראל, מסביב למשכן, ויש איזה מקדוש, אז אסור שיהיה טומאה, זה מצד אחד, זה כזה בין אדם למקום, ובין אדם לחברו, זה ענייני גזל. אתם יושבים במחנה, אתם מסודרים, כל שבט קיבל את שלו, כל זה מסודר, אז תדאגו לממון ולרכוש. וגם עוד כאלה פרשנים אומרים שגר, גר לא נכלל בשבטים. אז אתה יכול לחשוב, אחרי שסידרו את השבטים, אתה יכול לחשוב שהוא מין איזה משהו שאפשר ללעוג לו, לצחוק עליו, לגנוב ממנו. אז התורה כבר כמה פעמים מזכיר לנו לא להונות אותו, כי גירים מיתם בארץ מצרים, וגם לא לגנוב ממנו. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, אמרנו, מדובר על גר, האשם, המושב לאדוני, לכהן. אז אתה בעצם משיב את זה להשם, על ידי זה שאתה נותן את זה לכהן והוא זוכה בזה. מלבד אל הכיפורים, אשר יחפר בו עליו, חוץ מהקורבן האשם שצריך להביא, ועל זה למדנו בויקרא. עכשיו עוברים פה קצת לתרומות. יש פה כמה פסוקים, שתי פסוקים על תרומה. וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר הקריבו לכהן, לא יהיה. אז חז"ל אומרים שהתרומה פה זה ביקורים. שלמדנו מלאתך ודמעך לא תאחר, למדנו שצריך לתת ביקורים, אבל לא למדנו למי לתת את זה. אז התורה פה אומרת שביקורים נותנים לכהן. ויש כאלה אומרים שזה כפשוטו, זה תרומה. וכתוב כבר בתורה לתת תרומה, רק לא כתוב למי לתת את זה, אז גם פה אומרים לתת את זה לכהן. וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר הקריבו לכהן, לא יהיה. הרמב"ן אומר פה בפשט, שאחרי שלמדנו על גזל ושאסור לגזול וזה, אז גם תרומה שנתנו לכהן, אתה יכול לחשוב שאת זה אולי אני יכול כן לגנוב לו. לא, אם גנבת לו את זה, אתה צריך לתת, זה כמו גזל של אדם רגיל. ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. פסוק סתום וחתום, שלא בדיוק מובן מה הוא אומר, ולכן רבו פה מאוד הפירושים. רש"י פה הולך ככה, קודם כל, ואיש את קודשיו לא יהיו. אמרנו שצריך לתת ביקורים לכהן, צריך לתת תרומה לכהן, נכון? את כל הדברים האלה, ויש את קודשיו לא יהיו, זה אחריות שלי לתת. הכהן לא יכול לבוא ולקחת לי. כהן שבא דופק לי בדלת, אומר, תביא את התרומה, לא. אני יכול להחליט לאיזה כהן לתת. אז זה איש את קודשיו לא יהיו, ואיש אשר ייתן לכהן לא יהיה, זה לקחו את זה למקום דרשני, חז"ל. איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, זה, האמת שאת הדרש כבר התחילו מתחילה את הפסוק. ויש את קודשיו לא יהיו, אם אדם לא נותן מעשרות, אדם צריך לתת מעשרות, נכון? מעשר. אם אדם לא ייתן מעשר, בסוף יישאר לו 10% מהנכסים שלו. איש את קודשיו לא יהיו. או שתיתן את הקודשים שלך, או שזה מה שיישאר לך. האחוזים הבודדים האלה שהיית אמור לתת, זה מה שיישאר לך. אבל לעומת זאת, איש אשר ייתן לכהן, אדם שנותן ברווח לכהן, לא יהיה. אל תתקמצן על מה שאתה נותן, כי בזכות זה שאתה נותן צדקה, ואתה נותן מתנות עניים ומתנות כהונה וזה, יהיה לך הרבה הרבה ממון. טוב, אז יש פה באמת הרבה פירושים, הזכרנו אותם. רביעי, וידבר אדוני אל משה לאמור. אנחנו מתחילים פה עכשיו את פרשת סוטה, פרשה עם הרבה פרטים. נגיד משהו ככה בכללי, ואז נקרא את הפסוקים בפנים. מדובר על אדם שחושד באשתו, והוא מקנה לה. זה לא רק חשד שמסתובב איפשהו באוויר, אלא הוא מקנה לה על ידי זה שהוא מקנה בפני עדים. ולמרות הכינוי הזה היא נסתרת, יש עדים שהיא נסתרה עם אותו אדם שהוא קינה לה, זה לא כל אדם, אלא דווקא עם האדם שהוא קינה לה. ואז מאותו רגע בעצם הבעל ואשתו הם אסורים, הם לא יכולים להמשיך לחיות ביחד, עד שמתבצעת הבדיקה הכל כך דרמטית הזאת בבית המקדש. כלומר, בכל מקרה לא מדובר על אישה צדיקה, או על איזה חשד באלמה, מדובר על חשד מאוד מבוסס, וגם אם האישה יוצאת נקייה מהעניין הזה, היא לא באמת נקייה לגמרי. זאת אומרת, היה פה חשד שהוא היה מבוסס. אם בכל שלב שהוא מהאירוע יש עדות על התומעה עצמה, לא רק על הסתירה, באותו רגע האיש והאישה, תלוי לפי רמת העדות, אם זה שני עדים, אז כמובן זה מוות. אבל אם זה אפילו רק עד אחד, שאי אפשר להשקוט את האישה, אז לא עושים את כל פרשת סוטה, פשוט הבעל והאישה חייבים להתגרש. זה בגדול בגדול הסיפור. וחז"ל אומרים איזה משהו מאוד מעניין, שמשרבו הנואפים, אפילו הגברים, אז מי סוטה כבר לא בדקו את הסוטות. זאת אומרת, המצב הזה פה שהקדוש ברוך הוא כביכול מתערב בתא המשפחתי, כל כך קדוש וטהור הזה, זה רק מצב שבו עם ישראל כל כולו קדוש וטהור, ומעשה כזה הוא מעשה חריג לחלוטין. אבל חלילה, 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 במצב שבו הרמה המוסרית והתא המשפחתי, המצבו מאוד מאוד ירוד, אז הקדוש ברוך הוא לא מתערב במציאות הזאת, וכל הסיפור הזה של פרשת סוטה פשוט לא קיים. המים כבר לא, ככה הגמרא במסכת סוטה אומרת, המים כבר לא בודקים. ולא רק המצב המוסרי הכללי של עם ישראל, אלא גם המצב המוסרי של הבעל, כתוב ונעלם מעיני אישה. ונעלם מעיני אישה זה דווקא שבאמת הוא איזה צדיק כזה שלא ראה כלום. אבל אם הוא ראה ואלים עין, ולא היה אכפת לו בשלבים מסוימים, אז המים לא יבדקו את אשתו. זה לא רק ברמה הכללית שפרשת סוטה לא עובדת ברגע שהרמה הרוחנית המוסרית ירודה, אלא גם במובן הפרטי. גם אחרי זה בהמשך, וניקה איש מאבון, כתוב בסוף הפרשה. רק אם האיש מנוקה מאבון, המים בודקים את אשתו. אם האיש לא מנוקה מאבון, הוא ממשיך לחיות איתה למרות החשד הזה ולא אכפת לו, ומתי שהוא מתעצבן, זה לא עובד. כלומר, הפרשה הזאת מביאה על מציאות רוחנית מאוד מאוד גבוהה של עם ישראל, שאז זה דבר חריג שבחריגים, ולכן הקדוש ברוך הוא מתערב ככה במציאות. עכשיו נראה את הפסוקים על הסדר. ודבר אדם משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם איש איש, כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. תסתה זה מלשון לסתות מן הדרך. זה יש את הדרך הרגילה שאיש ואישה חיים ביחד בנאמנות, וזאת סטייה מן הדרך. כן, חז"ל אומרים בדרש שזה רוח שטות, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות, תסתה זה עם שין, כן, זה סין. אז דורשים את זה עם שין, כי מלשון שטות, שבאמת אדם לא יכול לחטוא אם לא נכנסת בו רוח שטות. מה זה, הנאה של רגע? ובשביל זה אדם מחריב לפעמים משפחה ומחריב חיים שלמים, אז זה רוח שטות. ומעלה בו מעל, מה זה המעילה הזאת? ושכב איש אותה שכבת זרע. מעלה בו מעל זה משהו כללי כזה. כי זה באמת כמו למעול בבית המקדש, לקחת מדברים שאנשים הקדישו לבית המקדש ולקחת את זה, גם פה. האישה היא קדושה לבעלה, ומי ש... אם האישה מפירה את הנאמנות הזאת, אז זה מעילה. ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלה מעיני אישה, כמו שאמרנו קודם, שבעלה לא ראה ואלים עין ורק מתי שהוא התעצבן, אלא הוא צדיק. חז"ל אפילו דורשים שממש כאילו כפשוטו, שאם בעלה עיוור, אז המים לא בודקים אותה, אבל זה אותו עניין. שאם בעלה היה עיוור בדבר הזה ולא לא היה אכפת לו, אז המים לא בודקים. ונסתרה והיא נטמעה, ועדן באה, והיא לא נתפסה. כן, אז נעלה מעיני אישה שהיא נסתרת, ואולי היא נטמאת שם, בתוך הסתירה הזאת, כן? מישהו שוכב איתה, ועד אין בה, אין עד שראה את הטומאה, אמרתי, כי אפילו אם יש עד אחד שראה את הטומאה, המים כבר לא עושים את זה, הם חייבים להתגרש וזהו, והיא לא נתפסה, אומרת התורה. אם היא נתפסה, אם זה אונס, אז כמובן שאין מה להאשים אותה, נכון? כל המציאות הזאת שהיא נסתרת עם מישהו ונטמאת איתו, כשהיא לא נתפסה, כשהיא לא אנוסה. ועבר עליו רוח קנאה וקנאת אשתו והיא נטמאה. הוא עבר עליו רוח קנאה וקנאת אשתו והיא לא נטמאה. לא ברור אם היא נטמאה או לא נטמאה. התורה מציגה את שתי האופנים. הוא אומר, הוא מקנה לה, זאת אומרת, אומר לה לא להסתר עם מישהו, והיא נסתרת איתו, ואז הוא מתעצבן, בצדק. מה היא נסתרת בתוך חדר סגור? עם מישהו שהוא אמר לה לא לסתר אותו, בכלל מה היא נסתרת, אבל בטח, ובטח גם שהוא אמר לה באופן ספציפי. אז לא ברור היא נטמע או לא נטמע, אבל על זה הוא מקנה לה, ועל זה הוא רוצה לבדוק. והביאה אישית אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה, עשירית היפה כמחסעורים. זה דומה קצת למנחות שלמדנו שם בפרשת ויקרא, אבל השינוי פה, לא יצוק עליה שמן, ולא ייתן עליה לבונה, כי מנחת כנאות הוא. המנחה היא נקבה, אבל הכמח, הוא מביא כמח שעורים, זה הולך לכמח שעורים שבתחילת הפסוק, כי מנחת כנאות הוא הכמח הזה, מנחת זיכרון מזכיר את האבון, זה מנחה שתזכיר את האבון אם הוא קיים. אומרים חז"ל שזה שעורים ולא חיטים, בדרך כלל המנחות בבית המקדש היו חיטים, חוץ ממנחת העומר, שהיא מהשעורים. אבל בדרך כלל המנחות הם חיטים, פה זה מנחה משעורים כי זה מאכל בהמה. אין שמן ואין לבונה, כי זה לא קורבן מהודר, זה קורבן עצוב מאוד. זה לא שמן ולבונה, זה בא, גם חז"ל אומרים שלבונה זה רומז לאימהות, והיא סתתה מדרכם. והשמן זה אור, והיא עשתה חושך. מנחת כנאות, זה מנחת כנאות, אומרים חז"ל, זה שתי כנאות. בעלה מקנה לה והקדוש ברוך הוא מקנה. קיצור, היא מסתבכת פה עם כולם. והקריב אותה הכהן והעמידה לפני השם. כן, הוא לא מקריב אותה כמובן. הקריב אותה, היא לא הקורבן, אבל הקריב אותה פה הכוונה לקרב אותה, הוא מביא אותה. והקריב אותה הכהן והעמידה לפני אדוני. מביא אותה לשער ניקנור, אומרים חז"ל. ולקח הכהן מים חיים, מים קדושים, סליחה. מים קדושים זה מים של הכיור, מים שהתקדשו בכיור של בית המקדש. כן, הכיור גם היה מי, למדנו את זה, נכון? שהכיור היה ממראות הצובעות. שעל ידי זה האישה, ככה עם ישראל פרה ורבה במצרים, והאיש והאישה אהבו אחד את השני, אז מביאים אותה לכיור, להראות לה אם היא עדיין אוהבת את בעלה, אם האהבה הזאת עדיין קיימת. והוא שם מים קדושים בכלי חרס. למה כלי חרס? גם, היא שתתה איתו יין בכלים משובחים, אומרים חז"ל. אז עכשיו היא תשתה בכלי חרס. הכל פה בא לבזות את המעמד ולאיים עליה. ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים, לוקחים אפר ושמים בתוך המים. אגב, לגבי העמיד את האישה, כתוב כאן, והעמיד הכהן את האישה לפני השם. כתוב כבר שהוא העמיד אותה, והקריב אותה כהן והעמידה לפני השם, בפסוק ת' ז'. מה פתאום כתוב ביודחי, פסוק יודחי תות פעם, והעמיד הכהן את האישה? אומר חז"ל שהוא לוקח אותה, הלוך חזור, הלוך חזור. עושים לה שם הרבה בירוקרטיה, כדי שאולי תוך כדי הבירוקרטיה, היא תודה. חז"ל מאוד לא רוצים את המעמד הזה. א', זה מאוד מבזה, עדיף שיתגרשו בשקט. זה מאוד מבזה, זה חילול השם, מוחקים את שם השם על המים, כמו שעוד מעט נראה. מעדיפים שהיא תודה לפני זה. ואם היא מודה, אז הם חייבים להתגרש. היא יוצאת בלי כתובה כמובן וכולי, אם היא מודה בזנות, לא הורגים אותה. כן? והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני, ופרה, מגלה, ופרה את ראש האישה, ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת כנאות היא, הנה פה זה היא, לא הוא, זה לא הקמח, אלא זה המנחה, וביד הכהן יהיו 100 מרים המערערים. הוא נותן לה ביד את המנחה, ובידיים שלו הוא מחזיק את המים שנמצאים עם האפר בכלי החרס. והשביע אותה הכהן. אגב, לגבי פרה את ראשה, מפה לומדים שאישה צריכה כיסוי ראש. כי כשרוצים לבזות אותה, אז מגלים את ראשה, כן? והשביע אותה הכהן, ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית טומאה תחת אישך, ינקי ממי המרים המערערים האלה. תמיד פותחים בזכות, בדיני נפשות, תמיד אנחנו פותחים בזכות, נכון? אז גם כאן, פותחים מהצד הטוב. כן, והשביע אותה ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית טומאה תחת אישך, כאילו, אם אישך, כמובן שאת יכולה להיות, אם לא סטית טומאה חוץ מאישך, הינקי ממי המרים המערערים האלה. לא יקרה לך כלום. המים האלה הם לא רעים מצד עצמם, הם בודקים, יש להם כוח לבדוק. אז היא נקי, תהי זכאה, אומר התרגום, על המילים היא נקי, מתרגם התרגום, תהי זכאה. חז"ל אומרים שבהי נקי הזה הוא כבר רומז לגם, ואם לא, אז תיחנקי. כן, כמו בהונגרית, מחליפים בין ה' לח', נכון? זה מזכיר את זה קצת. היא נקי ממי המרים המערערים האלה. מערערים זה מקללים. מלטטאיה, אומר התרגום. ורש"י אומר שזה כמו סילון ממאיר, וראינו גם בצרעות שם, נכון? צרעת ממארת היא. זה צרת שמחסירה את הבשר. כאילו, מחלה את הבשר, אז גם כאן. המים האלה יכולים לחלות אותך, כמו שנראה עוד מעט. ואת, אז זה אם לא הסתית. ואת כי סתית תחת אישך וכי נתמעת, ויתן איש בך את שכובתום בלילה שלך. מה זה ואת כי סתית? למה הוא מחליט שהיא סתתה? לפני שהוא אמר, אם לא סתית, אז הכל בסדר. עכשיו הוא אומר, ואת כי סתית? אז הפרשנים פה אומרים שוואת פה זה אם. ואם סתית תחת אישך וכי נתמעת, אולי אומרים לה את זה ככה, בצורה כזאת חריפה, כדי לפעמים חוקרים במשטרה, אז הם כאילו אומרים, אתה עשית את זה? הם רוצים לבזוק את הבן אדם, כאילו איך הוא מגיב לזה, כן? לפעמים בן אדם נשבר מזה, אז אולי באמת זה אם, אבל זה רומז פה לעד כיסתית כדי לאיים עליה. ועד כיסתית תחת אישך וכי נתמד, ויתן איש בך את שכובתו מבלעדי אישך, והשביע קונה את האישה בשבועת העלה. שבועת העלה, עלה זה כללה. למה זה שבועת כללה? כי הוא משביע אותה, שאם היא עשתה את זה, אז יבוא עליה כללה, כמו שעוד מעט נראה. ואמר קונה אישה, ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, בתת אדוני את ירחך נופלת ואת בטנך צבא. אנשים ישבעו בך, ישבעו בך, יקללו בך. מה זאת אומרת? כשאדם, כמו ונברכו בך ישראל, כן, יברך את הנערים, ובך, שאדם שרוצה לברך את הילדים שלו, אומר, תהיה כמו הילד הזה, תראה איזה יופי. אז להפך, חלילה זה פה. אם את תהיה דוגמה רעה, ועכשיו תמותי פה בגלל שעשתי, תהפכי להיות עלה, מי שירצה לקלל, יקלל בך. שיהיה לך כמו שקרה לפלונית. ומי שירצה להישבע, אני נשבע שלא עשיתי את זה. אם עשיתי את זה, יקרה לי כמו שקרה לה. אז זה, ואמר כל אישה, ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוכמך. בתת, אדוני את ירחך נופלת, ואת בטנך צבא. זה ממש מפיל את הגוף שלה. לגבי ירחך, יש כאלה אומרים שזה ירח, כמו שאנחנו אומרים היום, הרגל. ויש כאלה אומרים שזה ממש הרחם, שהוא לא יוכל להוליד יותר. היא לא תוכל להוליד יותר. בתת השם את ירחך נופלת, ואת בטנך צבא. צבא זה, היא תתנפח הבטן. אומר פה התרגום, ויאת מאיכי נפיחין. כן, חזל אומרים שהמים בודקים קודם את הבטן ואז את הירך. אבל בכללה מזכירים קודם את הירך ואז את הבטן. בירך התחילה את העבירה, ורק אחרי זה זה הגיע לבטן. ובאו המים המערירים האלה במאיך, זה לא מים ארורים, אומר פה רשי, אלא זה מים מערירים, הם מערירים אותה. המים האלה גם יכולים לברך אותה, כמו שעוד מעט נראה, כן? הקדוש ברוך הוא לא עשה דברים רעים בעולם, זה דברים, זה אם אתה עשית רע. לא הרוד ממית, כמו שהגמרא אומרת, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית, זה לא הדבר בעצמו. ובאו המים המערירים האלה במאיך, אם עשית את החטא הזה, לצבות בטן ולנפיל ירך, ואמרה האישה, אמן אמן. האישה מקבלת עליה את השבועה ואת העלה. למה זה אמן אמן פעמיים? אז יש פה באמת הרבה פירושים. הפירוש הכי ידוע זה, אמן על העלה, אמן על השבועה. זאת אומרת, אמן, אני אומרת, אמן זה אמת. אמת, לא עשיתי את זה. והאמת השני זה שאני אומרת לכם, הרי הם לא יודעים אם עשתה את זה, אולי אם שקרת. שאם עשיתי את זה, אני מקבלת עליה את הכללות. זה אמן על העלה, אמן על השבועה. חזל אומרים פה עוד הרבה, שכבר שמשקים אותה על מקרה ספציפי, נכון? על כינוי ספציפי לבן אדם ספציפי שנסתרה איתו אחרי הכינוי והעדות וכולי, אבל כשהיא כבר שותה, היא נשבעת על כל החיים שלה. שלא סתיתי מזה ולא מאיש אחר ולא לפני הנישואים ולא... בסדר, על הכל. אחרי האירוסים כמובן. וכתב את העלות האלה הכהן בספר... יש אבל עוד פירושים על האמן, אמן. יש כאלה אומרים אמן, הוא נתן לה שתי כללות, על היריך ועל הבטן, אז היא אומרת על זה אמן אמן. או אבן עזרא אומר שזה לחזק. היא אומרת אמן אמן, זה כאילו היא מקבלת על עצמה את זה בתוקף. וכתב את העלות האלה הכהן בספר, הוא כותב את כל פרשת סוטה, יש ויכוחים קצת בתנאים, מה זה בדיוק, אבל הוא כותב את כל פרשת סוטה על, אחרי שהיא נשבעת, הוא כותב את זה על מגילה והוא מוחק. ועד אותו רגע אומרים חז"ל שהיא יכולה לחזור בה. יכולה לחזור בה ואז מגרשים אותה בלי כתובה, אבל אחרי שמחקו את המים, כי כל הקטע שלה, שלא ימחקו את שם השם על המים, את הפרשה הזאת. ברגע שכבר מחקו, נגמר הסיפור, היא חייבת לשתות. והשקע את האישה את מי המרים המערירים. ובאו ובא המים המערירים למרים. למרים הכוונה, כאילו, הם יהיו לה רעים, הם יהיו לה... זה לא מים מרים מצד עצמם. תמיד אני חשבתי שהייתי ילד שהם מרים בגלל האפר או בגלל הדיו. המרים פה זה החטא. הם יקללו אותה בגלל החטא ואז הם יהיו מרים. ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה למזבח. לגבי וישקע, יש פה משהו מאוד מאוד חשוב. כתוב כאן שהוא משקה מיד אחרי שמוחקים את המגילה, הוא משקה את האישה את המים. מה לעשות? ואחרי זה מקריבים את המנחה, ואחרי שמקריבים את המנחה כתוב, ואחר ישקה את האישה את המים. כן? איפה זה כתוב? הנה, פסוק אביו. וקמץ הכהן מן המלכת הזכרתה, והקטיר המזבחה, ואחר השקט האישה את המים. אז מתי הוא משקה אותה? אמרנו מיד שהוא מוחק ומשקה בפסוק אף ד', ואחרי זה פסוק אף ו', ואחרי שהוא מקריב את המנחה, עוד פעם הוא שהוא משקה. אז יש פה באמת ויכוח גדול בתנאים. רש"י אומר ש... והשקע את האישה שכתוב אצלנו, את מאמרים אמרים, זה לא... הוא כתוב ככה, וכתב את העלות האלה כהן בספר, הוא מחל מאמרים, והשקע את האישה, זה לא בפועל שמשקים אלה. הוא מוחה את ה... את ה... פרשה כדי להשקות אותה אחר כך. והשקע זה לא תיאור של מציאות, אלא זה סיבה. למה מוחקים את המגילה? כדי להשקות אותה אחר כך. ובפועל, משקים אותה רק אחרי הקרבת המנחה. כן, ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנות. עד עכשיו היא מחזיקה את מנחת הקנות ביד, והכל זה גם. כמו שהם מזיזים אותה ממקום למקום ועושים לה בירוקרטיה, גם להחזיק את המנחה זה אולי תודה. ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנות והניף את המנחה לפני אדוני והקריב אותה למזבח. הם מניפים את זה ביחד, הסוטה והכהן, ואחרי זה שמים את זה בקרן דרומית מערבית, כמו שתמיד את המנחות מגישים על המזבח. וקמץ הכהן מן המנחה את הזכרתה, כמו כל המנחות, שיש קומץ שעולה על המזבח. תמיד אנחנו אומרים שהוא קומץ את הזכרתה מסלטה ומשמנה, אבל פה אין סלטה ואין שמנה ואין כלום. יש שעורים יבשים, כי זה חטא, והקטיר המזבחה, ואחר ישקה את האישה את המים. והשקע את, את המים והייתה עם נטמעה. כן, אמרנו שמדגישים פה והשקע את המים, שאם אחרי מחיקת המגילה היא אומרת שאני לא רוצה לשתות, לא מקשיבים לה. והייתה עם נטמעה ותימול מעל באישה, אם באמת החשד לא עלינו, לא עלינו, החשד הזה נכון, ובא ובא המים המערערים למרים, וצבדה ותנה ונפלה יריחה. אמרנו שבכללה אמר קודם ירך ואחרי זה בטן, ופה כשהיא שותה את המים ובודקים כמו הדרך של הכניסה שלהם, קודם הבטן ואז הירך. והייתה האישה לעלה בקרב עמה, כמו שאמרנו קודם, היא הופכת להיות כללה, כל מי שרוצה לקלל, אז זה הופך להיות הכללה, כאילו תהיה ככה. ואם לא נטמעה האישה, הוא תאוראי, ונקטע ונזרע זרה, זה מדהים. כנגד כל הביזוי הגדול הזה שהיה לה וכל המעמד הזה, אם באמת היא לא חטאה, זה לא שהיא צדיקה, כמו שאמרנו. נסתרה עם מישהו אחר שאמרו לה, לא יסתר איתו. אבל אם היא באמת, הם לא עשו שם עבירה, אז היא נקטע ונזרע זרה. חזל אומרים שיש לה ברכה בלידה, אם היא הייתה יולדת בצער, היא תילד בקלות. אבל ראיתי פה אחד הפשטנים אומרים שנקטע ונזרע זרה, זה, היה לה שני עונשים, צוותה ביתנה ונפלה עריכה. אז אם היא שותה את המים והיא לא עשתה את העבירה, אז היא נקטה מצוותה ביתנה, והיא נזרעה זרה, זה כנגד נפלה עריכה. נפלה עריכה, מישהו אמר שזה הרחם. אז בכללה אין לה רחם ואין לה כלום, היא לא יכולה להוליד, ובברכה אומרים לא, לא תהיה צוותה ביתנה ולא יהיה בעיה עם הרחם, ולכן היא נזרעה זרה, היא יכולה עכשיו להוליד. כן? לא יהיה לה את מה שתיארנו קודם. זו תורת הקנאות אשר תסתה אישה תחת אישה ונטמעה, או איש אשר תעבור עליו רוח קנאה וקנאת אשתו ומיתה אישה לפני אדוני, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, וניקה איש מעוון, והאישה היא תישאת עוונה. איזה עוון יש לאיש? אז חז"ל אומרים את זה בתור תנאי. אם ניקה איש מעוון, כמו שאמרתי קודם, שברגע שהאיש לא מנוקה בדברים האלה, חז"ל אומרים, אם הוא בא עליה אחרי שהוא קינא לה, אחרי שהוא קינא לה עם אסורים, אז אם הוא בא עליה אחרי שהוא קינא לה, זאת אומרת שהוא... לא אכפת לו מכל הסיפור הזה כל כך, אז המים לא יבדקו את אשתו. וגם אמרתי את זה על כל הדור, ברגע שרבו המנאפים, אז המים יפסיקו לבדוק, וכל הסיפור הזה, זה בגלל שזה דבר מאוד 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 ניסי ומאוד מיוחד לשמור על התא המשפחתי הקדוש, וברגע שיש בעיות עם התא המשפחתי ומזלזלים בזה, או הבעל באופן פרטי או בכלל בעם, אז אין את הרמה הרוחנית הזאת ואין את כל העניין הזה. אנחנו עוברים מהר במעבר אחד לפרשת נזיר. אני אמרתי בפשט שפרשת נזיר כאן זה יש הרבה בעיות ציבוריות אחרי שהעמידו את הקדושה בעם ישראל, אבל אם אתה לא יודע איך להתמודד איתם, אז תהיה נזיר. אבל באופן פרטי חז"ל אומרים, כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. וזה ההקשר בין שתי הפרשות האלה. ברגע שאתה רואה דברים רעים, אתה... הנפש שלך מתחילה להתקלקל, ואחד התיקונים זה להיות נזיר. נזיר זה לא משהו שהוא, באופן עקרוני, הוא לא משהו שהוא לכתחילה. הוא משהו שהוא בדיעבד. וברגע שאדם מרגיש שהוא מתקלקל, ושהוא הרמה המוסרית והרוחנית שלו יורדת, אז הוא צריך לתקן את עצמו. ודבר נעם שאני מורדבר בני ישראל ומתה עליהם, איש, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר, יפלי זה יפרש, לפלה נדר או בנדבה, למדנו בספר ויקרא, נכון? זה לפרש. אומר פה אחד הפשטנים דבר מדהים, המילה יפלי זה גם דבר מוסתר, לא מפורש, כמו, מה תשאל לשמי והוא פלי, נכון? שם בגדעון, המלאך אומר לגדעון, נכון? ושם עם שמשון, פלי זה דבר מוסתר. אז אומרים שיש הרבה מילים כאלה שהן הפוכות. הם משמשים לדבר ואופקו, כמו שורש ולשרש, להשריש ולשרש. זה לשים שורש ולהוציא שורש, נכון? אז גם פה, יפלי זה לפרש ולהסתיר. אבל פה זה לפרש. אדם שמפרש בפה שלו, שהוא רוצה להיות נזיר, להזיר להשם. מיין ושיחר, אז מה הכללים של אדם נזיר? מיין ושיחר יזיר, חומץ יין, אסור לו לשתות יין ושיחר. התרגום פה אומר שיין זה יין חדש, שיחר זה יין יותר עתיק. יש כאלה פרשנים שאומרים ששיחר זה כל דבר משקר, לאו דווקא מיין, ראיתי את זה באבן עזרא. זה לא מקובל להלכה לדעתי, אבל ככה אומרים פה בפשט. מיין ושיחר יזיר, חומץ יין וחומץ שיחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. בקיצור, הוא מנותק מכל הדברים שקשורים ליין ולענבים. כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג לא יאכל. אסור לו לאכול את החרצנים, שזה הגרעינים הפנימיים, ואת הזג, זה הקליפות החיצוניות. יש כאלה בפרשנים גם שאומרים ההפך, כי זה מילים יחידאות בתנך. אין עוד מקור לזה שאתה יכול להביא ראייה. כל ימי נדר נזרו תר, עוד ציווי, חוץ מענבים ויין, כל ימי נדר נזרו תר לא יעבור לראשו. עד מלות הימים אשר יזיר לאדוני, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, צריך גדל שיערות ואסור לו לגלח. כל ימי הזירו לאדוני, לנפש מת לא יעבור, ציווי שלישי. יש לנו ענבים, איסור גילוח ואיסור תומה למת. מזכיר קצת כהן, אבל בצורה יותר קיצונית, כמו כהן גדול. לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יטמא להם במותם. כי נזר אלוהיו על ראשו. כן, אז חז"ל פה אומרים שלהיות נזיר זה המינימום 30 יום. וראיתי פה באבן עזרא שאומר נזר, נזיר, נזר. נזר זה כתר שיש על הראש של המלך. אז הוא אומר שהנזיר זה מין סוג של מלך כזה, שרוב האנשים נמשכים אחרי תאוות העולם וכו', ונזיר זה אחד שהצליח למלוך על עצמו ולפרוש מתאוות העולם. וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, באונס, בשגגה. חזרנו עם פתע זה אונס, פתאום זה שגגה. מה לעשות? אסור לו להתאמה, אבל מישהו מת לידו, לא לצערנו הרב, לא עלינו. זה דברים שבאים בצורה פתאומית. ותימה ראש נזרו, וגילח ראשו ביום תארתו, ביום השביעי יגלחנו. אז קודם כל הוא תמה מת, ובסוף השבעה ימים של התומעה שלו, הוא צריך לגלח את השערות. הוא מבטא בזה שהוא מתחיל את הנזירות שלו מחדש. וביום השמיני יביא שתי תורים, הוא צריך להביא קורבנות על זה שהוא הפיל את נזירותו. וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני עונה, אל הכהן לפתח אוהל מועד, ועשה כהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. מה זה מאשר חטא על הנפש? הוא מכפר עליו בקורבנות האלה מזה שהוא חטא על נפש, להתאמה למת. כן, אבל יש דעה בחז"ל שאומרים, רבי אלעזר הכפר אומר, שציער עצמו מן היין. זאת אומרת, כאילו זה מין ביקורת על כל הנזיר. לא טוב להיות נזיר שמצייר עצמו מהחיים. הקדוש ברוך הוא נתן לך ליהנות מהחיים. בקדושה, בטהרה, לברך, לעשות את כל ההלכות. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך ליהנות מהחיים. מה אתה פורש מהחיים? זה היה כאילו מאשר חטא על הנפש, ולכן הוא מביא חטאת. מה שמוזר בזה אבל, שאם זה באמת נכון, אז זה היה צריך להיות לכל נזיר. נזיר שמשלים ימי נזירותו, שיביא חטאת. על זה שהוא מאשר חטא על הנפש. זה לא כתוב בכל נזיר. באיזה נזיר זה כתוב? דווקא בנזיר כזה ש... נטמע למת, והיה לו פדיחה. יכול להיות כאילו שזה מגלה שהנזירות שלך לא הייתה טובה, אני יודע משהו כזה. אבל, טוב, אבל רבי אלעזר הכפר אומר את זה על כל נזיר, אבל מעניין שזה מופיע פה דווקא בנזירות בעייתית. והזיר לאדוני את ימי נזרו, הוא כאילו חותך את ימי נזרו האלה, הוא מפריש אותם, הם מופרשים ימי נזרו הרגילים, הוא מתחיל לספור מחדש, והביא כבש בין שנתו לאשם, והם לראשון יפלו כי תמי נזרו. וזאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו. עכשיו, דיברנו על נזיר שהיה לו פדיחה, שמת לומד בפתע פתאום והוא נטמע, מה הוא עושה? מביא חטאת אשם ו... סליחה, עולה חטאת ואשם, אשם על זה שהוא נטמע באמצע, ועכשיו, מה קורה לנזיר? שישלים ימי נזירותו. וזאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו, יביא אותו אל פתח כל מועד. מי זה יביא אותו? את מי מביאים למי? אז חז"ל פה אומרים, יביא אותו, הוא מביא את עצמו. כמה פעמים בתורה שכאילו מדברים ככה על האדם בעצמו. אבל בפרשנים יש פה, או שהוא יביא אותו זה את הקורבנות, יביא אותו את הקורבן. או שהכהן מצווה להביא אותו. הפירוש הכי יפה שראיתי באבן עזרא, הוא אומר יביא אותו שיביא את הנפש של עצמו. לא מביא את עצמו, כאילו לא אומרים לאדם תביא את עצמך. אבל זה ביטוי מאוד יפה לדורנו. אדם יכול להיות באיזה מקום, אבל הוא לא שם. אז שיביא את עצמו. בבקשה, תביא את עצמך הנה. כוונה, תבוא עם הרצון שלך, עם הנפש שלך, תהיה מרוכז. והקריב את קורבנו לאדוני, כבש בין שנתות עמים אחד לעולה, וכבשה אחת בשנת הטמאה לחטאת. זה כמו שנופל ימי נזרוק קודם עם הטומאה, חטאת ועולה, רק הרבה יותר גדול. שם זה שתי תורים או שני בני עונה, כי זה פדיחה, זה לא משהו מתוכנן. פה בסוף מביאים מכובד. כבש לעולה וכבשה לחטאת. ועיל לשלמים, זה דומה. סליחה, לא היה, קודם היה אשם. כן, היה אשם, עכשיו זה עיל שהוא שלמים. הוא השלים את ימי נזירותו, הוא מביא שלמים. וזה קורבן מאוד מרכזי, כמו שעוד מעט נראה. וסל מצות, צולת חלות בלולות שמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. הוא מביא שתי סוגי מנחות, חלות בלולות בשמן, ורקיקים משוחים בשמן, ומנחתם ונסקיהם של הקורבנות. למה צריך להגיד לי פה מנחתם ונסקיהם? כל קורבן יש לו מנחה ונסכים, נכון? אז אומר פה רשי, בגלל שיש פה לחמים שהם לא מופיעים בקורבנות האחרים, היית יכול לחשוב שהם, אין פה נסכים, אז כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, צריך להחזיר אותו לכלל, נכון? אז זה... והקריב הכל לפני אדוני ועשה את חטאתו ואת עולתו. תמיד אנחנו אומרים שיש חטאת ועולה, קודם מביאים חטאת, שזה לחפר, ואחרי זה עולה. ואת העיל, האמת שמעניין, שגם נזיר רגיל, שמשלים ימי נזירותו, מביא חטאת. אז אולי אפשר את החטאת הזאת, כאילו כן להגיד כמו רבי אליעזר הכפר. אבל הוא אמר את זה על הקודם, לא על זה. ואת העיל יעשה זבח שלמים לאדוני על סל המצות, ועשה כהן את מנחתו ואת נזקו. וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, את כל השערות שלו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. כן? השלמים האלה, הוא אוכל את הבשר שלהם, נכון? חוץ ממה שהוא נותן לכהן, עוד מעט נראה, הוא אוכל את הבשר, אז הוא צריך לבשל אותו. הוא מבשל אותו עם דוד מים, ומתחת לדוד הוא שם את השערות שלו באש. ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל, וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחת, ונתן לכפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו. והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני, קודש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התומה, ואחר ישתה נזיר יין. אנחנו יודעים שמכל שלמים, מה יש לכהן תמיד? מכל שלמים, חזה ושוק. נכון, יש את האימורים למזבח, חזה ושוק לכהן, ובשר לבעלים. אז חוץ מהחזה ושוק שיש לכהן פה, כמו כל שלמים, נוסף פה גם זרוע וחלה אחת מכל סוג. הוא מביא 20 חלות, אמרנו בלולות בשמן ומשוחים בשמן, כן? מצות חלות ורקיקיים. אז הוא לוקח לחם אחד מכל סוג, זרוע וחזה ושוק, את כל הדברים האלו נותן לכהן, וזה מה שהפסוק פה אומר, וניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני, קודש הוא לכהן, על חזה התנופה ועל שוק התרומה, חוץ מהחזה והשוק שהוא נותן תמיד, או יחד איתם. ואחר ישתה הנזיר יין, אחרי שהוא מביא את כל הקורבנות, משלים את נזירותו, מביא את הקורבנות, מגלח את השערות, שורף אותם מתחת לדוד, נותן לכהן את כל מה שצריך, והכהן מקריב את זה, ואוכל את מה שהוא יכול לאכול, אז הנזיר יכול לשתות, הוא לא חייב לשתות יין. אחר ישתה הנזיר יין, הכוונה הוא יכול לשתות יין. מכאן ואילך מותר לו לשתות יין. זאת תורת הנזיר אשר ידור קורבנו לאדוני לזרוע, מלבד אשר תשיג ידו. מה זה? זאת תורת הנזיר אשר ידור קורבנו לאדוני לזרוע, מלבד אשר תשיג ידו. אומרים חז"ל שאם הנזיר הזה הוא עשיר, הוא יכול להביא עוד הרבה קורבנות, אבל הקורבנות שאמרנו כאן, זה החיוב. כפי נדרו אשר ידור, כן יעשה על תורת נזרוע. אם הוא נודע עוד נדרים, הוא אומר, אני עכשיו נזיר ל-100 יום, ובסוף הנזירותי אני מביא 1,000 קורבנות, שיביא 1,000. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר, פתאום פה מוזכרת ברכת כהנים, הברכת כהנים הזאת כבר הוזכרה ברמז או שלא ברמז בפרשת שמיני, בספר ויקרא, אבל שם אומרים שזה היה לשעתו, יש כאלה אומרים שזה ברכה סתם שם, בכלל לא ברכת כהנים, אבל מישהו מזה ברכת כהנים אומר שזה היה לשעתו, משהו מיוחד, ופה ציוו לעשות את זה תמיד. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ולבניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. אמור זה כמו זכור ושמור. כן, והאמור להם הזה, אומר פה, אומרים חז"ל שצריך לעשות את זה, הכהנים צריכים לעשות את זה בכוונת הלב, לא בככה, בלי להתכוון. כן, אז מה הברכה? יברכך אדוני וישמרך, יברך אותך בנכסים, אבל זה לא חוכמה רק לברך, נכון? זה יכול להתברך ואז להפסיד את זה. יברכך השם וישמרך, שישמורך על הברכה הזאת. אחרי זה יאר השם פניו אליך ויחונק, אז זה משהו יותר רוחני. השם יראה לך פנים שוחקות, כאילו יאיר לך פנים, ויחונק, מה הכוונה? ייתן לך חן. השם יאיר לך פנים, וגם אתה תאיר פנים לאחרים. הפנים שלך יהיו מוארות לאחרים, כולם יאהבו אותך, כולם ישמחו בך. ייתן לך חן. ברכה אחרונה, יישא השם פניו אליך, וישם לך שלום. יישא השם פניו אליך זה, אם חס וחלילה עושים משהו לא טוב, חוטאים וזה, אז השם ימחול לך על זה, כן, וישם לך שלום, שזה ברכה הכי טובה שיכולה להיות. ושמו את שמי הבני ישראל, הכהנים שמים את שמי הבני ישראל, ואני אברכם, אז יש פה שני פירושים. ושמו את שמי הבני ישראל ואני אברכם, פירוש אחד. זה בעצם, הכהנים כאילו מברכים, אבל בתכלס מי שמברך, מי זה? ואני מברך את עם ישראל. זה פירוש אחד, פירוש, זה יותר פשט נראה לי. פירוש דרשני יותר, ושמו את שמי הבני ישראל. הכהנים מברכים את עם ישראל, ומי יברך את הכהנים? הכהנים מברכים אחרים, מי יברך את הכהנים? הקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים, זה הפירוש השני. חמישי. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו, ויקדש אותו, ואת כל כליו, ואת המזבח, ואת כל כליו, וימשכם, ויקדש אותם. חוזרים פה כאילו לפרשת שמיני. כן, וזה ככה רש"י אומר, שזה ביום שהוקם משכן, הוא אומר את זה גם על מה שאמרנו קודם, ושלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, שזה היה גם ביום הקמת המשכן. כל הזמן הפרשה הזאת כאילו מתכתבת עם, 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 עם המשכן, נכון? עם, עם הקמת המשכן. ומה שאני חושב שכאילו, למה זה דווקא כאן? למה זה לא נסגר אז? יכול להיות שהרמז פה זה שגם הסידור הזה של עם ישראל, זה חלק מהקמת המשכן. זה כל הזמן חוזרים ליום הזה של הקמת המשכן, כי בעצם הקמת המשכן האמיתית זה בלבבי משכן אבני זה, שכל עם ישראל קדוש. זה לא רק המשכן. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו, וימשכם ויקדש אותם. ויקריבו נשיא ישראל ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. יש פה עכשיו פרשה ארוכה, שבה הנשיאים תורמים לבית המקדש. אגב, טוב, יש פה הרבה מדרשים. ויהי ביום קלות משה, אז זה מזכיר קלה. אומרים חז"ל שכשהקימו את המשכן, זה היה כמו חתונה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא. עם ישראל נכנס כמו קלה לחופה. ולמה זה קלות משה? היה שם בצלאל והעולייה ומלא עבדו במלאכה. למה? כי הוא מסר את הנפש על הדבר הזה. תמיד כשאדם מוסר את הנפש, אז תמיד בכל פרויקט יש איזה מישהו שמוסר את הנפש עליו, אז הוא נקרא על שמו. ורש"י פה מזכיר עוד פעם, שויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, שהוא הקים אותו, כל שבעת ימי המילואים הוא הקים ופרק, הקים ופרק, וביום השמיני הוא הקים ולא פרק. וזה באמת א' בניסן וכולי. כן, אז לפני הקורבנות של הנשיאים שאנחנו כולנו מכירים, יש עוד מתנה שהם נתנו, הנשיאים. מה? והביאו את קורבנה לפני אדוני, שש עגלות צב, ושני עשר בקר, עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד, ויקריבו אותם לפני המשכן. 12 שבטים, ביחד הם תורמים שש עגלות ושני עשר בקר. אז בעצם שני שבטים קנו עגלה, עגלה זה דבר יקר, ובקר, כל שבט הביא בקר. אז יש לנו 12 בקר ושש עגלות. עגלות, זה עגלות שהבקר סוחב אותם, עוד מעט נראה שהשתמשו בהם לנסיעת המשכן. ומה זה עגלות צב? זה אחד המילים שפה ראיתי אחר בפירושים. אז רש"י והתרגום פה אומרים, התרגום אומר, עגלן קדמך פיין. זה עגלות, אבל הן היו מחופות, שלא ירד על זה גשם, או התלכלך, או אבק, או לא יודע, אבל זה היו עגלות מחוסות. בסדר? שש עגלות צב. אבל יש כאלה אומרים שזה עגלות מלאות, עם עוד כל מיני צ'ופרים ומתנות בפנים. וצב זה כמו בתת השמת את בטנך צבא. למדנו לפני שנייה בסוטה, מה זה בטנך צבא? נפוחה. אז גם כאן העגלות היו נפוחות. או צב זה שם של שור מסוים, שברים חזקים מאוד. או שזה מלשון צבא, שזה כאילו, הם תרמו את זה לצבא, לצבאות השם. אז טוב, זה העגלת צב הזאת. ואומר אדוני משה לאמור, מה עושים עם העגלות האלה? שש עגלות ושנים עשר בקר? קח מאיתם, והיו לעבוד את עבודתו אל מועד, ונתת אותם אל אלווים, איש כפי עבודתו. אני רוצה שהעגלות האלה, אומר הקדוש ברוך הוא, יהיו ללווים, לסחוב את המשכן, שלא יסחבו את זה בידיים. ויקח משה את העגלות ואת הבקר, ויתן אותם ללווים. את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם, ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מרי כפי עבודתם, ביד איתמר בן אהרון הכהן. הוא חילק את זה שתיים וארבע. יש לנו שש עגלות, שתי עגלות לגרשון, שסוחבים את היריות שהן פחות כבדות, וארבע עגלות למררי שסוחבים את הקרשים, והם צריכים הרבה עגלות. ולבני קהת, אז את השש עגלות הוא חילק לארבע ושתיים. מה עם בני קהת? לא קיבלו עגלות. למה? ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם, בכתף, יישאו, הם לא צריכים עגלות. אסור להם עגלות, נכון? ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום משך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח. עכשיו עוברים, חוץ מהנדבה הזאת הכללית של העגלות והשברים, אז הם הקריבו פשוט איזה קורבן נדבה, תרומה לבית המקדש. חז"ל אומרים, מה הסיפור הזה של הקורבנות האלה? אז אומרים חז"ל שהנשיאים, היה להם שיטה בתרומה. הם אמרו שכל עם ישראל יתרום, ומה שישאר אנחנו משלימים, לכאורה מאוד לארג'י. אבל הקדוש ברוך הוא לא נשאר להם בסוף כלום, מה הם תרמו בסוף? אבני השוהם. לאפוד ולחושן. זה מה שנשאר להם, כי עם ישראל נתן בהתנדבות. אז פה, כשהקימו את המשכן, הם רצו כאילו לחפר על הדבר הזה, ואז הם הביאו מתנות ראשונים. כן, אז בואו נראה, נקרא על נשיא אחד. אגב, הנשיאים הם לא ידעו איך להקריב, לפי הגיל, לפי הדגלים, ותראו פה שהקורבנות זה לפי הדגלים. בסדר? יהודה, יששכר, זבולון, ראובן, גד, שמעון, אחרי זה דגל מחנה אפרים, בסדר? אפרים, מנשה ובנימין, דן, אשר ונפתלי, לפי הדגלים. ויהיה מקריב בימו ראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה, וקורבנו קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, בסדר? קערת כסף במשקל של 130, מזרק אחד כסף, מזרק זה לזרוק את הדם, 70 שקל בשקל הקודש, זה המשקל שלו, שניהם, גם הקערות וגם המזרק, הם לא הביאו את זה ריק. אתם מכירים שמביאים למישהו נטלה במתנה או גביע או כזה, אז שמים בפנים סוכריות. אז גם פה הם לא הביאו את זה ריק, כי מה הם הביאו את זה? שניהם מלאים סולת, בלולה בשמן למנחה. יפה. אז זה הקערה והמזרק. עוד דבר אחד, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת. כף זהב שבפנים יש קטורת. עכשיו קורבנות, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שתות עולה, סירזים אחד לחטאת. אז זה, יש לנו פה עולה, פר ואיל, סעיר לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים. אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים לשנה חמישה, זה קורבן נחשון בן עמינדב. בקיצור, המון דברים לבית המקדש. חז"ל אומרים שאת הקטורת הזאת, את הסולת שהם הביאו בקערה ובמזרק, זה מנחת נדבה, זה בסדר. והקטורת שהם הביאו בכף, כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, הקטורת הזו הייתה קטורת לנדבה, והקריבו אותה על מזבח החיצון, דבר שלא מצינו. הקטורת תמיד הייתה, קודם כל אין קטורת נדבה. האחרונים שהביאו קטורת בנדבה מתו על המקום. מי זה היה? נדב ואביהו. כתירו עזרה, לא יודע מה. אבל אז פה הייתה קטורת שהיא נדבה, וגם היא על מזבח החיצון, בדרך כלל הקטורת היא על מזבח הזהב. שני הדברים האלה היו חריגים, וזו הייתה הוראת שעה. כן, וככה כל הנשיאים מקריבים לפי הדגלים שלהם, ואז בסוף בסוף אני מדלג. אגב, לגבי היום השביעי פה, יש ביום השביעי, מי מקריב? ביום השביעי נשיא לבני אפרים, נשמה בן עמיהוד, אשכנזים אמרו שזה היה שבת, וזה גם הייתה הוראת שעה שהקריבו בשבת. בכל מקרה, אם הקריבו בימים רצופים, ודאי הייתה פה שבת באמצע, כי נכון? כי זה 12 יום. אז חייב להיות שבת. נעבור, ביום ה-12 יום, ה-12 זה 11, כן, בלשון התורה. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אז חשוב לציין. ובתרגום אומר, על היום ה-12 יום, מתבלבלים עם 12, נכון? הנשיא הבא זה ביום 12 יום, נשיא לבני נפתלי. אבל ביום ה-12 יום, שזה נשיא לבני אשר, ה-12 זה 11, התרגום פה אומר ביום ה-11. טוב. ואז בסוף בסוף, אחרי שכולם מקריבים, גם נפתלי וגם כל השבטים, אז התורה מסכמת. זאת חנוכת, כן, בפרק ז', פסוק פי ד', זאת בשביעי, זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו, מעט נשיא ישראל, כערות כסף, 12. מזרקי כסף, 12, כפות זהב, 12, כן, כל אחד הביא אחד. 30 ו-100 קערה אחת, כסף ו-70 מזרק אחד, כל כסף הכלים 2,400 בשקל הקודש. אז חז"ל, שואלים פה כל הפרשנים, מה צריך עכשיו? מנו לי אותם אחד אחד, למה עכשיו סופרים אותם ביחד? מה אתם אומרים? האמת שזה לא כל כך שאלה. למה? כי בתורה, או שזו שאלה הרבה יותר גדולה, שתי אפשרויות, אחת משתי אפשרויות, כי בתורה אנחנו רואים המון פעמים כזה דבר. הנה, לפני שניית הלוויים, מבין 30 עד 50, בתחילת הפרשה ספרנו, כל משפחה, ואחרי זה התורה אומרת לנו כמה הם ביחד, נכון? הרבה פעמים זה ככה. סופרים בנפרד, ואז אומרים לנו את הפן הכללי. חז"ל פה אומרים שיש פה איזה משהו מאוד מיוחד. בדרך כלל כשאתה שוקל משהו, אחד, אתה שוקל, יש לך קילו. אתה שוקל עוד אחד, קילו, קילו, קילו. נגיד, יש לך 12 דברים, כמה זה צריך לצאת? 12 קילו. זה אף פעם לא יוצא, כי מספיק שבאחד יש זיוף קטן שכששמת אותו לבד לא ראית. המשקל הוא לא על המילימטר, נכון? אז אמרת, זה קילו. אבל כשאתה שם את כולם ביחד, אז אתה תראה, לא 12 קילו, אלא 11.90 או 12.1, נכון? כי הפספוסים הקטנים, אז אומרים שהמיוחד פה היה שזה היה כל כך מדויק, והזהב היה כל כך נקי, ובלי סייגים ובלי כלום, שגם כששקלו את זה בנפרד וגם כששקלו את זה ביחד, זה יצא בדיוק אותו דבר. כפות זהב 12 מלאות קטורת, 10 כף בשקל הקודש, כל זהב הכפורת 20 ו-100. כל הבקר לעולה, כמה תרמו? כל שבט תרם בקר אחד, 12 פרים, אלים 12, כבשים בני שנה 12, ומנחתם וסירי עזים 12 לחטאת. כן, רש"י פה אומר עוד תשובה, שכשאמרנו את זה, כן, אמרנו שהיו כלים של זהב, ואמרו את המשקל שלהם, אז יכולת לחשוב שהמשקל שלהם הוא במשקל של זהב, אז אומרים לא, המשקלים היו משקלים של כסף. טוב, אז ככה התורה מסכמת את הכל כאן, וכל בקר זבח תמים 24 פרים, אלים 60, עתודים 60, כבשים בני שנה 60, זאת חנוכה למזבח, כמה שח אותו. עכשיו יש פה פסוק שכאילו לא קשור. סוגר עוד פעם, מאוד מאוד מזכיר את סוף ספר שמות. כן? ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, עם הקדוש ברוך הוא, וישמע את הכל מדבר אליו, הכל לא מדבר אליו, אלא מדבר אליו. זה דרך כבוד, אומר פה רש"י. לא יפה להגיד שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. אז כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע. כן? וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות, מבין שני הכרובים ודבר אליו. רש"י אומר שיש שני פסוקים שסותרים בתורה. פעם אחת, משמע שהשם דיבר עם משה באוהל מועד, ופעם אחת משמע שהוא דיבר איתו מבין שני הכרובים. בא הפסוק השלישי שלנו והכריע ביניהם שהכל יוצא מבין הכרובים, אבל משה שומע את זה באוהל מועד. בסדר? זה מה שרש"י כאן אומר. ולסגור שנייה את הפרשה הזאת, אז נגיד שכמו שאמרתי ממש לפני כמה דקות, הפרשה הזאת נגמרת כמו סוף ספר שמות. ספר שמות נגמר ב... מתחיל בשעבוד מצרים, נגמר בהקמת המשכן. ואני רוצה לטעון שזה בדיוק אותו דבר כאן. אחרי ש... כאילו המשכן לא נגמר במשכן. התורה כל הזמן מדגישה את זה. המשכן נגמר מתי ש... השכינה שורה על כל עם ישראל. עם ישראל מחולק לדגלים ולשבטים, ויש את הכל 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 ואת כל הקדושה הזאת מסודרת. אין טומאה ולהוציא מהמחנה, זה, הכל נהיה כמו משכן, ואז חוזרים וסוגרים את פרשת המשכן, מאיפה השם מדבר עליו, כי עכשיו באמת יש משכן שלם ואמיתי. שבעזרת השם נזכה להשראת שכינה, ובמהרה בימינו אמן. שבת שלום.